שלום וברכה. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו היום, קהל קדוש, אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק באיגרות הרמב״ם, ואנחנו עסוקים כעת באיגרת הרמב״ם אל חכמי מונפלייה בעניין גזירת הכוכבים. אם אני לא, אנחנו משתמשים במהדורה של הרב יצחק שילת, ואם אינני טועה, אם זיכרוני איננו מטעני, מאז השיעור הקודם, נדמה לי שהגענו לעמוד תו עינתת. הרמב״ם נשאל על ידי חכמי מונפלייה כל מיני שאלות שיסודן באסטרולוגיה. אומר הרמב״ם, אתם בוודאי לא קראתם את המשנה תורה, כי במשנה תורה דעתי היא שאני שולל את האסטרולוגיה. אבל למרות שהספר עומד להגיע אליכם, אני רוצה להוסיף הרחבה באיגרתי, ואני רוצה להגיד לכם קודם כל במה ראוי להאמין. אומר הרמב״ם, ראוי להאמין בשלושה דברים. במה שמוכח מדעתו של אדם, או מה ש... החושים מעידים, או מה שיש עליו מסורת נאמנה. כן, בבקשה. האם דברי הרמב״ם הם תקפים לאור הקנטיזם, כן, שההכרות שלנו הן הכרות סובייקטיביות? זאת שאלתך. תשובה, כן, זה עדיין תקף. זה עדיין תקף. בערבון מוגבל, כי הרי מה אומר קאנט? קאנט לא אמר שהעולם הוא אשליה. הוא לא אמר ברקלי, למשל. הוא לא אמר, או כמו ההודים, שהעולם אחיזת עיניים. הוא לא אמר את זה. קאנט אמר רק שהקטגוריות שדרכן אנחנו קולטים את המציאות הן קטגוריות סובייקטיביות. כלומר, הזמן והמקום. אבל הוא לא אמר שאין מציאות. גם לפי היותר רלטיביסטים שיש, היותר קיצוניים, כגון ברקלי, זה נכון שאפשר להגיד שזה אשליה מה שאני רואה, שהחושים משקרים לי, אבל השקר הוא עובדה. כלומר, אם אני חולם בלילה שאילבית לי כסף, לא עושה, שאני אילביתי לך כסף, בלילה חלמתי שאילביתי לך כסף, אמנם אני לא יכול בבוקר לבוא ולטבוע אותך שתחזיר לי את החוב, כי אני במציאות אחרת. אבל בחלום אני בהחלט תובע את זה ממך. אני בהחלט חולם שאני בא ודורש ממך את הכסף שהלוויתי לך. כמו כן, אם נאמר שהצבע האדום הוא אשליה, אבל זאת האשליה שלי. האם אפשר להוכיח דברים? זאת שאלה אחרת. כלומר, האם, רגע, אני אסביר. הקנטיזם מעלה שאלה, האם על בסיס הנתונים אני יכול להסיק מסקנות מעבר לנתונים? זאת השאלה. על זה באמת יש מקום לומר שלא. כן? ולכן נחלקו תלמידי קאנט בשאלות האלה. יעיין בדברי הרב הנזיר על שיטתו של קאנט בספר כל הנבואה. בסדר? אבל גם לפי קאנט, אין שום מניעה לקבל דבר בהתגלות, רק שהוא לא מדבר על זה. מבחינת הפילוסופיה, אי אפשר לדבר על התגלות, אבל אי אפשר גם לשלול התגלות. מובן? נכון, ברור, הרמב״ם מדבר בעולם שונה מזה של קאנט, אבל אני הוספתי לך דבר שהוא חשוב. האם הקשבת לדבריי האחרונים, שאני אמרתי שלפי קאנט יש אפשרות של התגלות? של הנבואה, כן. ברור. טוב, ובכן, אגב, קאנט עצמו היה מאמין. היה לא רק מאמין, היה אדם דתי. כן? האמין בנצרות הפרוטסטנטית. טוב, בואו נמשיך. אנחנו בעמוד תו עין תת בשורה 8. 8 במהדורת הרב יצחק שילת. וצריך לבעל דעה לחלק בדעתו ובמחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם. כלומר, צריך שתכתוב לעצמך מחברת או קובץ וורד או אקסל, שבו אתה כותב את רשימת כל מה שאתה מאמין בו. ויאמר, זה האמנתי בו מפני הקבלה, כוונה מסורת. וזה האמנתי בו מפני ההרגשה, כלומר החושים. וזה האמנתי בו מפני הדעה, כלומר השכל. זה כל דבר. יש לך שלוש עמודות, אתה מכניס זה לפה, לפה או לפה. וכל מי שיאמין בדבר אחר, שאינו משלושת המינים האלו, עליו נאמר, פתי יאמין לכל דבר. לא צריך להאמין לדברים שאין עליהם ראיה, הוכחה וכדומה. וכן, אז זה הדבר הראשון. בעצם מה הוא רומז? מה? חוויה רגשית, זאת היא עובדה שאתה מתרגש. לא. אולי אפשר לקרוא זה חושים. כן? אדם שיש לו חוויה רגשית, אז לפעמים האדרנלין עולה לו בלב. בום בום בום. יכול להיות. סמרמורת. כן.
גם החושים יש כאן מגדול
בזה. נכון. לפי הרמב״ם מדובר בחוש בריא. ולפי הרמב״ם יש הגדרה לבריאות החושים על פי הרפואה. נכון, נכון. אז צריך ללמוד את זה. וכן, צריכים אתם לדע שכבר חיברו הטיפשים אלפי ספרים בהבל וריק. יש בגמרא ביטוי מילתא דבדיחותא. הפני יהושע מסביר מה זה מילתא דבדיחותא? חידוש, זה פלפול שאינו לאמיתה של תורה. אז יכול להיות שיש לנו במדפים הרבה מאוד מילתא דבדיחותא. וכמה אנשים גדולים בשנים, לא בחוכמה, כלומר אנשים שמבוגרים, איבדו כל ימיהם בלמידת אותם הספרים. כן, היה להם בספרייה, מה אתה רוצה? אז הם למדו את זה. למשל ספרי אסטרולוגיה. ודימו שאותן ההבלויות חוכמות. ועלה על ליבם שהם חכמים מפני שידעו אותם החוכמות. הנה, אני חכם גדול. איך אני יודע? אני למדתי אסטרולוגיה. שהדבר שטועים בו רוב העולם או הכל, אלה אנשים יחידים השרידים אשר השם קורא, כלומר חוץ מאנשים יחידים השרידים אשר השם קורא, הוא דבר שאני מודיע אתכם, החולי הגדול והרעה החולה, שכל הדברים שימצא אדם כתובים, יעלה על ליבו בתחילה שהם אמת, וכל שכן אם יהיו ספרים קדמונים. כלומר, פעם היה ביטוי, זה אמת, קראתי את זה בעיתון. הייתה תקופה כזאת, שאנשים חשבו, זה אמת, כי הרי זה כתוב בעיתון. אין, הרמב״ם מודיע לנו, אם זה כתוב, אז מה? אין. כלל גדול, כשאנשים אומרים, זה אמת כי זה כתוב, כי כך כתוב. צריך לזכור, לא בגלל שזה כתוב זה אמת, אלא בגלל שאמת כתבו את זה. אז צריך לברר מה האמת שמאחורי מה שכתוב. ואם נתעסקו אנשים רבים באותם הספרים, ונשאו ונתנו בהן, מיד יקפוץ דעתו שנמהר שאלו דברי חוכמה, ויאמר בליבו, וכי לשקר עשה את סופרים, ובחינם נשאו ונתנו אלו באלו הדברים. כלומר, אומרים, מיליון צרכנים אינם טועים, לפי הרמב״ם, ועוד איך טועים. יש טעויות מצויות מאוד בעולם, אבל זה מחזק את האמונה. למשל, כל פעם יש דת אחרת. למשל, האמונה בתהליך. יש דת התהליך. שמעתם על זה? צריך לעשות את הכל כדי לחדש את התהליך. לפעמים קוראים לזה אופק. אופק מדיני. לחדש את התקווה. כן? כפי שאמרתי פעם לממפה שלי, אם יהיה שלום, אז ייפסק התהליך. מה תעשה אז? טוב, אז זה בעצם הרמב״ם, אתם רואים כבר בסגנונו ה... ציני כמעט, כיצד הוא איננו מתרגש מדבר שרבים מתייחסים אליו. וזוהי, עכשיו פה יש משפט בומבה של משפט שגרם להרבה תגובות. וזוהי שאיבדה מלכותנו והחריבה החלנו והגיעתנו עד הלום. כלומר, למה חרבה המדינה העברית בימי בית שני? איך? כן, המקדש, המדינה, הכל חרב. כל המרד הגדול נכשל, מיליוני יהודים נהרגו, רבבות נמכרו לעבדים. קיצור, קטסטרופה, חורבן בית שני. מה הביא את זה? מה יגידו לכם הדתיים? אבונותינו, נכון? אומר הרמב״ם, משהו מעניין מאוד. שאבותינו חטאו ואינם, לפי שמצאו ספרים רבים באלו הדברים של דברי העוזים בכוכבים. שדברים אלו הם עיקר עבודה זרה, כמו שבארנו בהלכות עבודה זרה. טעו ונהו אחריהם, ודימו שהם חוכמות מפוארות ושיש בהם תועלת גדולה. ולא נתעסקו, לא בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות. אתה רוצה שהמדינה שלך תהיה חזקה? תלמד מלחמה. אתה רוצה עוד יותר חזק? תכבוש ארצות. מה עשו אבותינו? הסתכלו בספרי אסטרולוגיה. זה מובא אגב בתציטוס. תציטוס הרומאי, ההיסטוריון, כשהוא מספר על חורבן ירושלים, אומר שהיהודים הסתכלו בספרי האסטרולוגיה כדי לדעת מתי האלים יהיו איתם. מעניין. והם ראו בספרי אסטרולוגיה שהם הבינו שכתוב שהמזרח יעלה באותם הימים. והם חשבו שכיוון שהם במזרח הממלכה, האימפריה, אז הם ינצחו. ולא הבינו שדברי הספרים האלה מכוונים לאספסיאנוס וטיטוס שהיו אז במזרח. טוב, זה תציטוס הרומאי, הוא מאמין בשטויות האלה. אומר הרמב״ם, בגלל זה היהודים לא עשו מה שצריך, לא נלחמו. לפי זה אנחנו יכולים להבין דבר מאוד חשוב, שמוריי ורבותיי, לאור המצב הקשה, כל אחד ואחד מאיתנו, מוריי ורבותיי, צריך להתחזק בקרב מגע, בהגנה עצמית, בנשיאת נשק, באכיפת הריבונות, במלחמה פוליטית. אפשר גם להוסיף פרק תהילים. אז זה מה שאומר הרמב״ם. טוב, הדברים האלה הרגיזו מאוד את רבי יעקב עמדין, בעל היעבץ. היעבץ כתב הגאות לאגרות הרמב״ם, והוא אומר, זה לא נכון. כשעסקו בתורה ובמצוות, ניצחו גם אם הם היו חלשים. וכשלא עסקו בתורה ובמצוות, נוצחו גם אם היו חזקים. אבל, עם כל הכבוד לרבנו יעקב מעמדין, היעבץ, הרמב״ם לא חושב ככה. כן, מה אתה אומר? תפילה. תפילה? תפילה זה טוב. תפילה זה טוב. כן, זה לא מספיק אמנם. אני זוכר בשנת 2000, כאשר הייתה האינטיפאדה הקשה, באמת היה מסוכן מאוד בדרכים, אנשים נהרגו על ימין ועל שמאל, יותר קשה מהיום. וראיתי מודעה גדולה, בשקביל ענק, שבו היה כתוב בגדול שורה ראשונה באותיות גדולות, אין כוחנו אלא בפה. אחר כך כתוב, לאור המצב הקשה, שדם ישראל נשפך כמים, כולנו נתרכז בתפילה אצל האבות הקדושים במערת המכפלה, להביא ספרי תהילים ושופרות, ואל כביר לא ימאס את תפילותינו וכו' וכו'. והשורה התחתונה, באותו גודל אותיות, כל הדרך מאובטחת על ידי צהל. אמרת אין כוחנו אלא בפה. בסדר? בפה של מה בדיוק? כן. מה רצית? נלחמו מאוחר מדי. הרי אתה יודע מה שהיה לך במרד הגדול. תשמע, היה סיכוי בריבוע. בוודאי. אתה יודע מה שהיה לך בירושלים בזמן המצור של טיטוס? הגיעו רק לירושלים שלושה צבאות. הצבא של יוחנן מגוש חלב, של שמעון בן אלעזר, של שמעון בר גיורא ושל אלעזר בן שמעון. רגע, שלושה צבאות הגיעו. באותו זמן היו בירושלים יותר ממיליון אנשים. בגלל שזה היה בדיוק בעלייה לרגל לקורבן פסח. כלומר, היה פה בוכתה ענקית של אנשים. היו שם אוצרות של חיטה, של עצים, של שמן, בכמויות אדירות, שיכלו להחזיק מעמד 3 שנים, לפחות. הגיע טיטוס, אספסיאנוס, הקיף את ירושלים, וחיכה שהיהודים יועילו להתייחס אליו. כי הם היו עסוקים בינתיים בלהילחם, זה בזה. לזרוק אבני בליסטראות אחד נגד השני, לשרוף את האוצרות של המזון והעצים זה של זה, ולהרוג אחד את השני, ולריב על השלטון. עד שבסוף נגמר האוכל. היה רעב בעיר. ואז אמרו לעצמם ראשי המורדים, וואי, אולי נתייחס לרומאים בחוץ, הם קצת משתעממים, כוססים את הציפורניים ומשחקים ששבש. אבל כבר היה מאוחר מדי. ומה נתן את הביטחון לראשי הצבא, שלא יקרה להם כלום? החישובים האסטרונומיים המטופשים האלה. לכן הרמב״ם מדבר מתוך ידיעה היסטורית, הוא לא סתם ממציא דברים. ברור? היה אפשרות לנצח את האימפריה הרומית אז, ודאי. מה? היו מביסים את אספסיאנוס, היו מביאים את הפרטים, היו גורמים למרידה כללית בכל האימפריה, היו גומרים את הרומאים. ודאי. כן? שהוא דבר על זה שהיה לנו שיקוי פלא, התפילה והכל. כן? מה? אני מביא לך את כל הנתונים, מה שמביא טציטוס, מה שמביא יוספוס, אנשים שחיו באותם הימים, הם מספרים לך. זה לא אני ממציא, זה הנתונים שיש לנו לפנינו. תראה, פרשנות צבאית, צריך לזכור דבר אחד, יוספוס פלביוס היה אלוף פיקוד הצפון בהתחלה. זה לא סתם, הוא נלחם ברומאים. בוודאי. אבל יש לנו מספיק נתונים כדי לחשוב שזה היה בהחלט הגיוני.
אבל כנגיד 4 לגיונות, בוא נחיל עוד איזה
נכון זה שמגיע. מה זה 4 לגיונות? זה כלום. מול מיליון אנשים שחלקם יכולים לשאת נשק כמו כלום. היו גומרים את הרומאים. נשים וילדים. נשים וילדים בעלייה לרגל, הגברים עולים. קיצור, היה אפשר לגמור את הרומאים ככה. אלא מה? עסקו בלריב אחד עם השני. מה אני אעשה? זה גם חז"ל אומרים את זה אגב. במסכת גיטין הם מספרים בדיוק מה קרה בירושלים. הם מספרים את זה. על המלחמות הפנימיות שהרגו אחד את השני שם. כן. הוא לא כותב על התפילות, זה נכון. התפילות אולי כן היו עוזרות, גם. אבל מעולם לא מצאנו שכשיש מלחמה שמארגנים תפילה. מארגנים צבא. אחר כך מפללים שהצבא ינצח. אבל מארגנים צבא. הרי כתוב, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. זאת אומרת שאם השם שומר עיר, לא שב שקד שומר. נכון? ככה אני מבין. אולי אני מעוות, אבל ככה אני קורא את המשפט. כן, בבקשה. מה שמועיל צריך לעשות. לפעמים הפגנות זה מועיל, לפעמים תפילה זה מועיל. כן. טוב. אז זה מה שהוא אומר כאן. ולא נתעסקו לא בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות, אלא דימו שאותם הדברים יועילו להם. ולפיכך קראו אותם הנביאים שחלים ואבילים. ודאי שחלים היו. ואחרי התוהו אשר לא יועילו, הלכו. כן, כלומר, קודם כל, הנקודה הזאת, אם כן, של שלילת האסטרולוגיה על ידי הרמב״ם היא מאוד ברורה, אבל הוא לא גמר את הנושא, הוא צריך להסביר גם מאיפה זה בא, לאן זה הולך, איך להתמודד עם דעות אחרות, ולהוכיח שזה לא נכון. כל זאת לעוד, בפעם הבאה, כיוון שזמננו תם והגענו אל המבזק. שלום.